כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים, החטופים, מסע ומתן, מעקף אמריקאי, קטר, מה קורה שם לעזאזל, גלעד מבטיח לתת הסברים. אחר כך נדבר על סוריה ונשאל בין היתר מדוע רצח של 1,000 אלאווים ביום לא חוסם את הקמפוסים בארצות הברית. אם כבר על קמפוסים, נדבר בסוף על החופש הביטוי בקמפוסים מארצות הברית אל אוניברסיטת באר שבע. לפני שנתחיל בחמוצים, אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה, תקווה וכוח. גלעד שוב ושוב אומר שתקווה מסוכנת אך חשובה, ותקווה שלנו כעם מפגין חשובה במיוחד אם היא מלווה בחוויית כוח. מוצאי שבת האחרונה הרגשתי משהו מאוד מיוחד בכיכר החטופים בשער בגין. לצד העובדה שהגיעו המון אנשים, בשיחות איתם עלה שוב ושוב אותה נקודה. מאיזשהו מקום, בלי שום סיבה או עם סיבה, גם חזרה תקווה וגם חזרה תחושה שיש למפגינים כוח לשנות. והכוח והתקווה הם החומר המסוכן שיכול לעזור לנו המפגינים להוביל את המדינה למקום קצת יותר טוב. החמוצים מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינים ולמאזינות.
יש הרבה מה לדבר היום, גלעד.
במקרה. כן, היום במקרה, יש על מה לדבר, בניגוד היום. לפעמים קודמות, כן. שפשוט לא ידענו איך למלא את הזמן.
כן, אני חייב מילה אחת על מה שאמרתי בהתחלה ברגע. אני לא יודע מה קרה במוצאי שבת האחרון, לא יודע האם זו הקריאה של המשפחות להישאר שם, האם זו העובדה שהגעת גם לשער בגין וגם לכיכר החטופים וגם בחיפה ועוד מקומות, וכמות האנשים הייתה הרבה יותר גדולה מבדרך כלל, משהו גרם לאנשים לחוש מחדש שיש להם כוח, וזה נורא משמעותי.
אז
אני חושב שזה חשוב, לא יודע מה יהיה, לא בטוח שאופטימיות במקום,
שנייה,
אבל התחושה שיש לך כוח לשנות, גורמת לך לקום מהכיסא.
אז בוא נעשה קצת, אני חושב שצריך לפרק קצת את העניין הזה של
והנה גילה דורס לי.
לא הורס, לא הורס בכלל. אני רוצה להגיד דבר אחד, ההפגנות האלה, ההתאספות הזאת היא מאוד חשובה.
כן.
בשביל דבר אחד ודבר אחד בלבד, וזה התמיכה במשפחות של החטופים.
אוקיי.
גם שמענו מהחטופים עצמם,
כן.
שהם שמעו על ההפגנות בקפלן, וזה נתן להם כוח. בשביל זה בלבד, חשוב ללכת.
זאת אומרת, ולו רק
בשביל זה. זאת אומרת, גם אם אנחנו כן. ננטרל לגמרי את כל הדברים האחרים שמנסים להשיג בהפגנות האלה,
חשוב לומר שהמשפחות אומרות את זה, גם בשיחות אישיות, אומרות שוב ושוב, כשאנחנו מגיעים מוקדם, במחאה נפשית ראשונית בחמש או שש, שואלים אותנו, יגיעו אנשים? מה אתם אומרים? יגיעו אנשים היום?
כן.
וכשמגיעים, זה כוח.
אז זה חשוב בשביל לתת תמיכה למשפחות. אני חושב שגם חשוב להבדיל בין זה לבין מטרות פוליטיות אחרות, כי כל אחד בישראל יכול לבוא ולתת את התמיכה הזאת למשפחות החטופים. זה לא עניין פוליטי.
כן.
עצם ההזדהות עם אנשים שעוברים חוויה כל כך נוראית, כן, שאין לה שום קשר לפוליטיקה.
ולכן הפיצול בהפגנות, לכן יש לך את כיכר החטופים, שהיא יותר פרווה, וחשוב שהיא תהיה, ויש לך את בגין שהיא יותר פוליטית.
כן, אני פשוט אומר שהעניין הזה שתמיכה במשפחות ותמיכה בחטופים, הוא חשוב מעין כמותו, וצריך להפריד אותו מהדברים אחרים.
אוקיי.
לגבי השאלה השנייה, של האם באמת יש כאן כוח שיכול להיות מתורגם לכוח פוליטי או למשהו כזה, אני מוכרח להגיד שאני הרבה יותר ספקן, יותר ספקן מקודם, ואני חושש...
לא בטוח, אני לא מסכים איתך לכוח פוליטי. לא לזה,
ואני,
וזה לא מה שאמרתי.
אני חושש קצת מזה, אולי חושש זה לא המילה, אבל אני מוטרד קצת מזה שיש איזושהי התאהבות במוד הפעולה הזה, שאני חושב שהיה אפקטיבי תקופה מסוימת, כן, עד השבעה באוקטובר בהפגנות נגד ההפיכה המשטרית. אני חושב שזה עובר איזושהי טרנספורמציה, ואני לא בטוח... שזה אפקטיבי. תראה, זה קודם כל, זה לא מגייס את ההמונים שזה גייס בעבר.
נכון.
וזה, וגם בעבר זה לא היה מספיק.
מחקר, דרך אגב.
גם בעבר זה לא היה מספיק.
נכון.
אז אני לא חושב, אתה יודע, יש אחד הדברים שתמיד אומרים על תפילה, שזה להרגיש כאילו שאתה עושה משהו בלי בעצם לעשות כלום. אז אני לא רוצה שההפגנות יהיו כאלה, כן? שהם יהיו סוג של תפילה כזאת של הלוואי וזה
שיצליח. גם כאן וגם כאן אני לא מסכים איתך. תראה איזה יופי. קודם
תפילה כן עובדת?
קודם כל, יש המון מחקר שמי שמאמין ומתפלל עצם העובדה שהוא מרגיש שהתפילה עוזרת לו, עוזרת לו להתמודד עם הרבה דברים, וזה חשוב.
לא.
כן, כן, כן.
אין לה השפעה על העולם, יש לה השפעה עליו.
בוודאי, וזה מאוד חשוב. ואם אדם מגיע להפגנה וחוזר הביתה ואומר לעצמו, אני אלך להצביע ואלך להפגין ואלך לעשות, כי יש בשביל מה והמדינה הזאת חשובה ואני לא היחיד, זה משמעותי מאוד, גילת.
אם המטרה של ההפגנות היא מטרה תוך אישית, לחזק את האינדיבידואלים.
אפילו אם היא תוך, גלעד, אפילו אם היא לגרום לקבוצה לדעת שיש לה כוח, והיא לא צריכה לקום, להרוס את הפקלאות ולרדת מהארץ. גם זה משמעותי. והמון אנשים מדברים איתי שוב ושוב,
שרק ההפגנות הם אלה שמחזיקים את הבארץ.
האם יש עתיד למדינה? ומגיעים ואומרים, יש עתיד, הנה, תראה אותו, הוא מוכן להשקיע, הוא מוכן לעשות למען משפחות, הוא זה, הוא מביא אוכל לחיילים, הוא פה, הוא שם. אני חושב שיש איזה משמעות. האם יש איזה משמעות פוליטית? ראינו פעם אחת שזה קרה, אני חושב שנתניהו מאוד מודע למה הציבור חושב, עיין ערך נושא חוק הפטור משירות.
אחד הדברים,
לא אכפת לו, חוק הפטור משירות היה קורה כבר עכשיו.
אחד הדברים שדיברנו עליהם ישר מהשבעה באוקטובר, זה איך ההפגנות הולכות לרדת בכוחן, וזה כמובן להתממש, כי אי אפשר בתוך הסיטואציה הזאת לקיים הפגנות בסדר הגודל ועם המטרות שהיו להפגנות בקפלן בהתחלה.
ומיד נעבור לדבר על החטופים ועל המסע ומתן. אז בוא רק נגיד למי שפספס, חיים לוינסון כתב את זה נורא יפה, נתניהו חשב שהוא שולט במסע ומתן, הוא יגיד לאמריקאים, ביידן כמעט אמרתי בטעות, מי מסכים, מי עושה, ולפתע קטר חפרו לו מנהרה מתחת לאף, והלכו לדבר ישירות עם אמריקאים.
קטר זה ספקולציה, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים זה שהאמריקאים מנהלים מסע ומתן ישיר עם חמאס. אז כאן יש
קאט דה מידלמן. זה כן. ממש נשמע
לא,
כמו
אבל כאן יש כמה דברים מאוד משמעותיים שאנחנו צריכים להבין. יש כאן השלכות חיוביות ופחות חיוביות של העניין הזה. קודם כל, מסע ומתן ישיר בין ארצות הברית לחמאס, זה בעייתי בלשון המעטה.
בגלל?
כי קודם כל, זה הכרה בארגון הטרור הזה. כן, נושא הוא נותן לגיטימי.
אחד,
עד שתיים. עד היום, כל המסע ומתנים היו באופן עקיף, כן, דרך מתווך, דרך קטר.
ומה אמר המתווך ברעיון, אם אתה זוכר? ראינו שהם good people, אין להם קרניים.
רגע, אתה עכשיו קופץ קדימה יותר מדי מהר.
קפצתי, אין בעיה, לאט לאט. אוקיי, אז בעיה אחת, בעיה אחת, נפגשים ישירות עם חמאס. בעיה שנייה, את מי לא שמו על השולחן? מי לא במסע ומתן?
לא, אנחנו עוקפים אותנו.
אנחנו לא במסע ומתן?
לא, זה כל הרעיון. כל הרעיון כאן הוא לעקוף אותנו.
שזה שתי הרעיון.
השלכות, יש לזה גם השלכות חיוביות.
לחזה?
אם המטרה שלנו כציבור היא לשחרר את החטופים, יש סיכוי לא קטן שהמהלכים האלה מייצים את הסיכוי שישוחררו לפחות חלק מהחטופים.
יציל חיי אדם.
כן, אז זה כן יציל חיי אדם ככל הנראה, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שאם זה היה נשאר בידיים של נתניהו בלבד, זה לא היה קורה.
אולי זה גם יכריח את נתניהו לצאת מסטגנציה.
זה משדר חוסר אמון כלפי המערכת הישראלית, זה צריך להגיד.
כן, כן.
זאת אומרת, האמריקאים יכולים לתאם את זה איתנו, יכולים לדבר איתנו, יכולים, אבל עשו את זה מאחורי הגב.
הם גם עושים את זה באירופה, אפרופו, מנהלים מסע ומתן עם פוטין, בלי להחליט את אוקראינה.
תכף נעשה מבט על, ננסה להבין את המדיניות האמריקאית.
אוקיי, אני רץ
קדימה כל הזמן. אבל עצם זה שהם, יש לך קצת הפרעת קשב, זה בסדר. אבל עצם זה שהם עושים את זה, זה מייצר בעיה. בגלל ההבעה של חוסר האמון, בגלל התקדים המסוכן של נהלת ענייניה של ישראל מעל הראש שלה. אבל מצד שני, מבחינת התכלס של לשחרר את החטופים, זה כנראה כן מקדם את העניין הזה. אממה, הבעיה הגדולה, זה את מי הם שלחו לנהל את הסיפור הזה. זה אדם ביולר, שהוא כנראה בחור ממש טוב.
כן.
ועל הכיפק.
Nice Jewish boy, כמדומני.
ממש nice Jewish boy, כן. אבל ירוק וטירון ויוצא בהצהרות שצריך להגיד כן. להגיד שנאיביות זה אנדרסטייטמנט, אבל אבל לא רק שנאיביות,
אבל זה נאיביות אמריקאית הזאת, לא?
לא ברור, וכאן כן, אני חושב שזאת הנקודה שצריכה להדיג.
אוקיי.
לא ברור עד כמה הוא הלך רוג, זאת אומרת שהוא עושה דברים על דעת עצמו ולא בהכוונת מכוון, ועד כמה בעצם יש כאן איזושהי מדיניות חדשה, אולי של ממשל טראמפ, שהיא שונה ממה שדיברו אליה עד עכשיו. אז מה שאתה התחלת להגיד, ההצהרות שלו שמסתבר שהם בסך הכל nice people, והם בני אדם, ואני רוצה להתחבר לאנושי שבה...
יותר מזה, זה אותה בעיניי נאיביות אמריקאית, שבסך הכל כולם רוצים כסף, כולם רוצים ביזנס, כולם רוצים בית נקי. איך אמרת פעם? דירת 5 חדרים בפעתי עזה עם מרפסת, ותנו לי עבודה, וכולנו אותו דבר, ובסופו של דבר כולנו...
כן, אז הוא בא ממקום מאוד...
עם איזושהי... שזה נורא נחמד, אני בעד, אני אוהב את זה מאוד.
זה דווקא יותר מתאים לליברלים, כן, ממשל טראמפ לא הייתי מצפה לכאלה, אבל הוא, כן, בא באיזושהי גישה כזו של כולנו בני אדם.
למה? למה? גם מאוד שמרנים. אומרים, כולנו מונעים מאותם דברים, רוצים להצליח, רוצים כסף, רוצים ליברטי, רוצים פרידם.
הוא לא בא ממקום ציני.
לא.
אני אגיד לך מה גורם לזה להיות ליברלי ולא שמרני.
אוקיי.
אחד ההבדלים הגדולים בין הליברלים לשמרנים זה בתפיסת האדם כטוב או כרע.
והליברלים... רגע, עברנו למדע?
הליברלים, לא, זה פילוסופיה יותר.
הליברלים, שתלך לצטט לי, זה מחקר יפה, טוב.
הליברלים תופסים את האדם כטוב מנעוריו. זאת אומרת שבסך הכל כולנו בני אדם, אם אתה מתחבר לטוב של האחר, אז אפשר לשנות את העולם. והקונסרבטיבים מתייחסים לאדם כפרה...
סכנה פוטנציאלית.
כפרה שצריך לביית אותו, כן? שכרע מנעוריו, אבל כבעל פוטנציאל לעשות טוב אם בביתים.
איך זה מתחבר עם ממשלה מינימלית וליברליות? דווקא היית אומר שמישהו ליברטני צריך להאמין שאדם טוב, רק תנו לו והוא...
הוא לא מאמין.
אבל גם היד הנעלמה, תנו לו שוק לעשות את שלו.
הוא מאמין שאדם הוא אינטרסנט ואגואיסט, ושהאגואיזם האינטרסנטי, כשהוא משולב, שכולם עוסקים בו, אז הם מקדמים את החברה קדימה. זה קצת איין רנד. מכיר את איין רנד?
כן, בוודאי.
כן, זה כמעיין המתגבר.
כולנו קראנו את זה בנעורים.
כולנו קראנו את זה. כמעיין המתגבר זה בדיוק הפילוסופיה הקונסרבטיבית, כן? הרורק, הארכיטקט, הגיבור.
שבונה לו את הבית על הצלע, כן.
כן, אז הוא לא אכפת לו מאחרים.
אוקיי.
והוא מונע מתוך אנוכיות טהורה, אבל היא מעלה על נס את האנוכיות הזאת. היא אומרת, האנוכיות והיזמות והרצון להצליח, אם כולם יתנהגו בצורה כזאת, ולא יצפו שכולם שאחרים יעזרו להם ויתנו להם, וכן, אז התפיסה הזאת היא זו שמקדמת את החברה. אבל לא ניכנס כרגע לכל הסיפור הזה.
לא, זה חשוב מה שאתה
אומר. ביולר בסופו של דבר הוא בא מתוך הגישה הנאיבית יחסית שאדם טוב מנעוריו, כולל החמאסניק שיושב מולו. אחר כך הוא התנער מהר מהדברים.
אני חושב שברשותך זה לא אדם טוב מנעוריו. ברשותך, אם אני מבין נכון אותו ואת המעט שקראתי, זה התפיסה האמריקאית שאני יודע מה מניע כל בן אדם בעולם, לא משנה
לא
אם
אמר.
הוא מוסלמי או זה, וכולם
לא
מונעים אותו דבר.
הוא לא דיבר על מה מניע, הוא דיבר על nice people,
good people,
דיבר
כן.
על, כן, והוא דיבר
אין
על...
אין להם קרניים,
הוא דיבר על זה, על זה, על להתחבר, הוא אמר, אני רוצה להתחבר למרכיב האנושי של מישהו שמוגע.
הוא אמר את המרכיב האנושי?
כן, 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 הוא דיבר מעניין. ממש על הדברים.
יפה, אחלה.
אז זה לא מוטיבציות, זה סיפור אחלה.
אחלה, קומביה.
הוא אמר עוד כמה דברים.
הלוואי, הוא מצליח להוציא מהם את זה, זה
הוא אמר עוד כמה דברים, שהציעו לו עסקה שממש נראית סבבה של הודנה, 5-10 שנים, תמורת שחרור כל החטופים, ופירוק חמאס מנשקו, והקמת ממשלה שחמאס לא תהיה שותפה לו, וכל מיני דברים כאלה, הוא שמע את כל זה, ואמר, וואו, נשמע נהדר. כנראה, הוא חטף כנראה צעקות מרון דרמר על הרעיון הזה, כי בעצם אמרו לו, תגיד לי, אתה באמת מאמין לכל מה שמכרו לך?
נשמע נפלא. כל הנשק המתפרקים מחר, לקחתי.
ברגע שהתחלת להגיד nice people, אז הבינו שאפשר לעבוד אליך, כן? ואפשר למכור לך מגדלים באוויר. אז
לא, אם באמת מתפרקים מנשקם כולם מחר, זה נשמע לא יפה.
גם לך אפשר למכור את זה.
בוודאי, לקחתי.
כן, אז אני חושב שהנקודה כאן, או השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה עד כמה מדובר בבחור צעיר יחסית, לא מנוסה, שהגיע למסע ומתן והתלהב יותר מדי ויצא עם שלום עולמי, ועד כמה מדובר באיזשהו שינוי כיוון של ממשל טראמפ.
אוקיי.
כשממשל טראמפ בעצם הכריז, מהרגע הראשון, עוד לפני שבעצם נבחרו, על זה שחמאס לא יכול להישאר בשלטון בעזה. זה אחת ההצהרות שמחוזרים עליה כל הזמן. אז השאלה עכשיו,
אבל המילים זה מילים, גלעד. מה זה להישאר? מה זה בשלטון? הכל אפשר במסע ומתן לשחק.
השאלה היא עד כמה הם באמת דבקים בדבר המאוד בסיסי הזה שהם חזרו ואמרו, כן, פעמים רבות, mm-hmm. ועד כמה יש כאן איזשהו שינוי במדיניות, שהם יגידו, אולי כן, אולי בתנאים מסוימים, אולי אפשר להשיג משהו אחר.
אבל זה כמו הניסוח הזה שנחשף, שסעודים לא יגידו שתהיה מדינה פלסטינית מחר, אלא הדרך שתוביל פלפולי מילים אפשר לשחק עד מחר, גילת.
כן, אבל השאלה היא מדובר כאן בפלפולי מילים, okay. או שיש כאן שינוי מדיניות. הייתה מדיניות מאוד ברורה לממשל עד היום.
אבל אין מדיניות לטראמפ. זה איך הוא קם בבוקר ומי האחרון ששב יצא במשרד. היינו שם ארבע שנים.
אז זאת גם השאלה. כי את יודע, זה לא כולם יסכימו מה שאמרת עכשיו.
ארבע שנים היינו בזה.
טוב, בארבע שנים האלה נחתמו הסכמי אברהם. זה לא קרה בפוקס.
בוודאי.
מישהו כיוון לשם.
אבל זה כאילו מי האחרון בחדר ומה היה בבוקר. זה נראה שהכל ככה...
אני לא מסכים.
אתה חושב ששמע תוכנית ארוכת טווח? אוקיי. תרגיע אותי.
העובדה היא שאנשים, וגם דיברנו על זה בעבר, על הנושא הזה, שאנשים הם מאוד חכמים, עם כוונות מאוד טובות, כמו אובמה, ניסו לקדם הסדרי שלום במזרח התיכון, והכל התפוצץ להם בפרצוף. הם לא הצליחו לעשות שום דבר, כן? חוץ מההסכם הגרעין עם איראן, שלא ממש צלח.
אוקיי.
ולעומת זאת טראמפ...
לא, הוא פוצץ לא באשמתו, אבל לא חשוב.
לא משנה, הוא היה הסכם עם בעיות גם. וטראמפ... הצליח לייצר הסכמים מאוד מאוד משמעותיים, עם משמעויות אסטרטגיות.
בוודאי, כן, אני רק, אני רק לא מאוד. יודע, אני איתך לחלוטין.
אני לא חושב, זה לא קורה בפוקס דברים כאלה.
אוקיי, מישהו, אתה אומר, יש שם תוכנית אוקיי.
יש שם יותר תוכנית ממה שנדמה.
אוקיי, אז מה התוכנית גלעד?
זהו, אנחנו לא יודעים, אבל אם אנחנו...
עשרת לי בזה.
כן, זה מצטער ש...
לא, אבל אתה מבין מה אתה עושה? זה כמו מחקר.
לא גילו לי.
זה כמו מחקר. כל תוצאה שתהיה תוכיח את מה שאמרת, נכון? אתה לא יודע מה התוכנית שלו, ברגע שהוא יעשה מה שאתה יגיד, אמרתי שיש תוכנית.
לא עשינו pre-registration, אז אנחנו לא יודעים באמת מה... כן, לא עשינו רישום מראש של השעון.
כן, צריך להסביר מה מדובר, כן.
אבל אני כן חושב שאנחנו יכולים לראות כאן... איזשהו דפוס, כבר בחודש וחצי הראשון של טראמפ בבית הלבן, שהוא לא מבשר טובות לממשלת ישראל הנוכחית. והדפוס הזה הוא שטראמפ לא מאמין שצריך לשאול את כל הצדדים מה הם רוצים כדי להגיע לאיזשהו דיל, אלא הוא מחליט מה צריך להיות הדיל, ומנחית את זה על הצדדים. אנחנו ראינו זה ממש באוקראינה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות.
ממש.
ועצם זה שהוא נושא ונותן, גם אם הוא שלח איזה צעיר לא מנוסה, אבל עצם זה שהממשל האמריקאי נושא ונותן עם חמאס מאחורי הגב של ישראל, מצביע על כיוון דומה, שהוא בא, הוא בעצם רוצה לקבוע איך הדברים ילכו.
כן.
ולאו דווקא להגיע לאיזשהו מסכמות עם ה... גורמי המעורבים שזה אנחנו.
יש עוד משהו שהוא עושה, שהוא סימן ההיכר שלו. זה שעד היום עשיתם דברים בצורה מסוימת, לא מחייב אותי אפילו ברבע גרם לחזור אליהם.
נכון.
ואני אסביר. אם עד עכשיו אתם עשיתם מסע ומתן דרך קטר, בין ישראל לחמאס, לא מונע ממני לדבר מחר עם חמאס. למה? כי ככה. זאת אומרת, נכון. אני לא רואה שום כלל קיים הוא כמקודש.
הוא לא רואה מחויבות,
כן.
והוא לא...
שלום כלל לא קודם לא מקודש. כן.
הוא פועל בצורה כוחנית, שיש איזה יתרונות מסוימים.
יש כן? יתרונות וחסרונות, מסכים כן. איתך.
אז אנחנו, אז מה שזה אומר, רצית איזשהו ניבוי,
כן.
אז הניבוי שלי זה שבכהונה של טראמפ, הוא ינחית משהו על ישראל. זאת אומרת, הוא כרגע מאוד מאוד נדיב.
עוד פעם אתה אם ינחית משהו, תן לי מילים, תן התחייבות. לו אתה היית... לא, אבל אם אתה היית מבקר של המאמר שאתה עכשיו כותב, לא היית שנותן לו.
אבל לא סיימתי.
אז בוא תסיים.
אנחנו רק בחודש וחצי הראשונים של הכהונה שלו. כבר אנחנו רואים איזשהו דפוס התנהגות. הוא רוצה לסגור דילים, הוא לא רוצה רק למרוח את הזמן.
ממש. הוא רוצה הישגים על שמו.
וכבר אנחנו רואים את הכיוון שהוא הלך אליו. אני מאמין שבארבע שנים האלה, אנחנו נראה איזושהי כפייה, ואולי יותר מוקדם ממה שאנחנו מדמיינים, איזושהי כפייה של הסכם כזה או אחר במזרח התיכון, שקשור לפלסטינים, לחמאס.
כולם מדברים על אוקטובר, שעד אוקטובר רוצה לסגור עניין.
ומי שנלחץ מזה כמובן הוא נתניהו, בגלל שהסכם שטראמפ יביא, בהכרח יגרום לסיום המלחמה, וסיום המלחמה כמובן זה סיום הכהונה של נתניהו.
סיום המלחמה זה סיום הכהונה של נתניהו?
כן, סיום המלחמה יהיה סיום הכהונה של נתניהו.
זאת אומרת, יש לנו עוד שנתיים מלחמה. עד הבחירות הבאות.
אתה עשית עכשיו טעות בהיקש הלוגי?
כן.
זאת אומרת, זה שסיום המלחמה הוא סיום הכהונה של נתניהו, איננה אומרת שהכהונה של נתניהו לא יכולה להסתיים בדרכים אחרות.
הייתי פסימי
לרגע. אני דווקא אופטימי לגבי זה שכהונת נתניהו לא תאריך ימים. אני חושב שיש סיבות לחשוב שמכל הכיוונים, מתחיל לסגור עליו מכל הכיוונים, אני לא רואה אותנו עוברים את 2025 עד הסוף עם נתניהו. ככה, זה אתם יכולים לרשום.
וואו.
שב-2026 יהיה משהו אחר.
לא, יש לנו כותרת מהתוכנית, אסביר לך מדוע. יודעי החן של התוכנית יודעים שאתה תמיד חוזה אסונות גלובליים. אתה מחזיק רדיו טרנזיסטור עם מנואלה, במידה ולא יהיה שמש, כי את השמש יחסו ענני עשן מפטריות הגרעין. אם אתה צופה משהו חיובי, אני חושב שיהיה משהו חיובי.
תראה, אני למדתי, כן, קניתי שני רדיואים כאלה עם מנואלה.
יש לך שניים?
ולמדתי שניים, ולמדתי שזאת הייתה השקעה מבוזבזת בינתיים. אז אני עובר לתחזיות חיוביות.
חכה. אוקיי, אנחנו עוברים לשיר, למאזיני הפודקאסט, לספר שזה האלבום החדש של ערן צור, אלבום נפלא שבו הוא בעצם מתכתב עם אשתו שהתאבדה לפני כמה וכמה חודשים. אני רוצה להקריא שתי שורות משיר שישדר אותו עכשיו. ביפן המציאו טלפון לא מחובר לשום דבר. הוא מחובר לעבר. אתה נכנס לתא, מסובב את החוגה. הוא מדבר לדממה. אז שנייה לפני שנעבור לסוריה, הדבר אחד ששכחנו לומר, הוא אחת ההצהרות היותר מעניינות של אותו מתווך שהוא אמר, אני חושב שזה היה ברעיון לפוקס, הוא אמר, חברים, אני מייצג את האינטרס האמריקאי, זה ממש בסדר שלישראלים יש אינטרס אחר, הכל טוב, אבל אני מייצג את האינטרס האמריקאי.
הוא אמר יותר מזה, אחרי כנראה התפרצות שהייתה לרון דרמר, כלפיו, כן, ותגובה.
לא, אני פשוט לא מבין איך היתוש יכול להצבן את הפיל.
תשמע, רון דרמר הוא איש עם הרבה ניסיון, הוא מין איש צללים כזה, שאפשר להגיד הרבה על מה בדיוק הוא עושה בתוך המערכת הפוליטית הישראלית.
לא, יתוש הוא ישראל ואמריקה זה הפיל, זה מה שהתכוונתי, אבל אוקיי.
זה מורכב, בוא נגיד ככה, אבל דרמר מאוד כעס כנראה על העניין הזה, וביולר הגיב די בביטול לעניין הזה, הוא אמר, אם כל פעם שדרמר מתרגש, אנחנו לא נעשה דברים, אז...
כמו שאמרתי, היתוש והפיל.
כן, אבל בדיפלומטיה הדברים האלה לא מקובלים.
אבל אנחנו בעידן טראמפ, יכול לצעוק על זלנסקי בחדר הסגלגל.
אז כאן זה חוזר לשאלה ששאלתי קודם, עד כמה יש כאן יד מכוונת, או שיש כאן פשוט ילד שקצת... איבד הבלמים ולא...
מי זה הילד, גלעד טראמפ או אדם ביולר?
לא, אנחנו מדברים על ביולר, אבל... כן.
רק וידאתי.
לא, הוא איבד הבלמים בכל מקרה, זה משהו אחר.
אוקיי.
אני כן רציתי להגיד עוד מילה, כן, בהקשר של קצת תקווה, יש את מתווה וויטקוף, כן? וויטקוף הוא השליח המיוחד למזרח התיכון.
שנראה דרך אגב הרבה יותר מאופס, מאוזן, בעניינים.
נכון, שהוא נשמע כמו משהו יותר רגיוני.
כן, כן.
ומעורר אופטימיות. מדובר כאן על מתווה של הפסקת אש 60 יום, ובתמורה שחרור של... 10 חטופים, אלה ש...
לקחתי.
נמצאים... לגמרי.
לקחתי מחר.
אני חושב שאנחנו צריכים לקפוץ על המציאה הזאת.
לא, עוד לא הספקת לגמור את המשפט ואמרתי, לקחתי. גם 10 בבית וגם אנחנו נמנעים מלחימה 60 יום?
אז אחד הדברים שגורמים לאמריקאים לרצות לקדם את העסקה הזאת, זה עידן אלכסנדר, שהוא אזרח ארצות הברית, אז הוא יהיה אחד מהעשרה, ועוד 9 שמתוארים ככאלה שעוברים עינויים או פצועים, או שמצבם לא טוב.
אחת האימהות...
אז זה יהיה, אני חושב שזה ממש חובה לקחת את העסקה הזאת בשתי הידיים.
אחת האימהות אמרה משהו מאוד יפה בכיכר. היא אמרה... פעם חשבתי שתעודת הזהות הכחולה, הדרכון הכחול הישראלי, מגן ושומר עליך, כמו שהבן שלי הלך להילחם ולהגן על אזרחי ישראל כחייל. מתברר שמה שבאמת חשוב, זה לא הדרכון הישראלי, אלא הדרכון האמריקאי.
או זרה, בוא נגיד שגם אזרחות זרה אחרת יכולה לעזור.
איזה בסה גלעד? לא, כאילו, לא חשוב.
תראה, זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. זה שהחטופים... נוסעים להיפגש עם טראמפ בארצות הברית. כן, דיברנו על זה. זה חשוב כמובן, כן. אבל זה שראש ממשלת ישראל...
זה ללכת לפריץ.
זה שראש ממשלת ישראל לא הרים טלפון, ללכת לפריץ זה בסדר גמור, אני בעיה עם זה.
אוקיי.
צריך ללכת לכל מי שיכול להשפיע.
פיין.
אבל זה שזה רק לטראמפ, ושממשלת ישראל לא באירוע, זאת הבעיה. כן,
לא באירוע, לא בקטע, כמו שאמרת, לא בקטע הרגשי, של לדבר, להופיע, לראות, להיות בקיבוצים, ולא בקטע המקצועי של לדאוג לשחרורם.
הייתי רוצה לראות תמונה דומה של נתניהו עם כל החטופים ששוחררו, עם המשפחות של החטופים שעדיין נמצאים שם. זה כאילו אירוע שלא קשור אליהם, וזה דבר שהוא בלתי נתפס.
כן, אולי בשבוע הבא נדבר איזה פרק אחד על המציאות המדומה שבחיים שרי ממשלת ישראל. ראינו את זה בסיור בצפון. זה היה מטורף. אם אתה זוכר, לפני הבחירות בסיור בצפון, הם כאילו לא ידעו מי ראש העיר, מה קורה, לא הבינו בכלל שעיר מפונה, לא מפונה. זה היה בקריית שמונה, זה היה מדהים. אבל בואו נחזור רגע לענייננו. בואו נדבר על סוריה. סוריה בלגן, הלאווים נשחטים ו... אף קמפוס לא נחסם.
תראה, אני רוצה להתחיל ממשהו אחר.
טוב.
אני ביום שישי מקבל בבוקר את עיתון הארץ.
אוקיי.
ישר תופס את המוסף. Mm-hmm.
מרכיב משקפיך, מתרפח בספה וקורא.
מתרפח בקורסה ומתחיל לקרוא. Mm-hmm. ויש שם מאמר מאוד מעניין של חוקרת, שמי ילדותה מתעניין בסוריה, ומספרת כאילו כמה שהיא...
רעיון לילד שני, נכון?
כן.
אוקיי.
ואני חושב שזה היה לילד שני, והיא... והיא מדברת על זה שדווקא ג'וליאני הזה נראה בחור סביר ונחמד, עם כוונות טובות, ואפילו מרשה שיהיה קצת אלכוהול פה, ומרשה שיהיו כל מיני דברים שלא ממש מתאימים לג'יהאדיסטים, וביטאה עמדות מאוד אופטימיות, וממש לא הורדתי את המשקפיים, וכבר התמונות של הגופות, של הלאווים, התחילו לצוף ברשת.
תיארו את זה בניו יורק טיימס בכתבה שהגופות זרועות בצידי הכביש.
המהירות שבה התחזית הזאת התנפצה, יש דברים שלא מתיישנים טוב, אבל זה ממש אפילו לא יבש הדיו.
יבש הדיו, כן.
אבל זה גם קשור לאייטם הקודם שלנו לגבי הביולר הזה שבא למזרח התיכון. יש... הרבה פעמים אנחנו מונעים על ידי מוטיבציה להאמין בטוב, גם אם הטוב הזה לא קיים.
אולי זה גם, אולי גם גלעד, אני רוצה לחבר את זה למשהו אחר, הרבה זמן רוצה לדבר איתך על זה.
זאת הכללה של האופטימיות. זאת, יש כן. הרצון
כן.
להאמין שיהיה בסדר, שיהיה טוב, שבסופו של דבר כולנו בני אדם, בסופו של דבר בני אדם, כמו שאמרת, רוצים דברים כן. דומים. הרצון להאמין בזה גורם להמון המון טעויות נדמה. פטליות בהבנה של המציאות.
ומצד שני, כמובן, הם מוותרים עליו בחיים להם. עשה מתן, תדבר בי על זה הרבה, שצריך גם וגם. צריך גם וגם.
אז כאן קראתי עוד רעיון, שאני מצטער שאני זוכר את השם של הבחור, אבל פסיכולוג.
שימו לב שלא נתן לסיים את המשפט, אבל תדבר. לא, רק אני והמאזינים מדברים.
אני לא רוצה שתעלב. קודם כל, אז תסיים את המשפט שלך, ואז אני אדבר.
אז אני שואל את השאלה הבאה. האם יכול להיות שהטעות הזאת, כמו שאתה מתאר אותה, בצדק, נובעת מכך שאנחנו די חושבים שכולם הם אנחנו. וצהל יודע להתמודד מול צבא אחר כי הוא צהל, והוא לא יודע להתמודד מול החמאס כי הוא לא צבא, הוא יודע להתמודד מול חיזבאללה כי הוא קצת יותר צבא. זאת אומרת, אנחנו
לא
כל הזמן טועים בזה שאנחנו חושבים שכולם כמונו, ואז אנחנו בכלל את האופטימיות, כי אם אני מונה מטוב, גם הוא מונה מטוב.
אז החלק הראשון של מה שאמרת, אני חושב שהוא נכון, והתחלתי לספר על, על איזשהו פסיכולוג קליני שעובד עם ה... אני לא זוכר את השם שלו, זה אני... אני מתנצל שאני לא זוכר את השם.
בהפסקה נגלה.
אבל okay. הוא מדבר על עיוורון תרבותי, ועל זה שהבעיה הגדולה ביותר של צהל ושל אמן ושל שבק ושל כל הגורמים האלה, זה שהם מונעים על ידי ניתוחים מאוד רציונליים, אבל פחות מקשיבים, הוא אומר צריך להיות פסיכולוג בעצם בכל יחידה כזאת, שגם ישפיע על תהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות, כי הבעיה היא לא ההבדל בין מלחמה בחמאס ובחיזבאללה, הבעיה היא בכלל להבין את התרבויות האלה.
אוקיי.
להבין מה רוצים אנשים במקומות האלה.
הבנתי.
וכאן אני מוכרח להגיד שגם אני לקיתי באותה הטעות לפני השבעה באוקטובר, בפרויקט שאני מוביל יחד עם שאול אריאלי וסיוון הירשפלר.
פרויקט,
אנחנו, פרויקט תמרור.
אוקיי.
תמרור פוליטוגרפיה. אנחנו אוספים נתונים על הסכסוך הישראלי-פלסטיני במשך שנים, ואחד הדברים שראינו בצורה מאוד מאוד ברורה לפני השבעה באוקטובר, זה עלייה מאוד משמעותית בכמות הפלסטינים מעזה שיוצאים לעבוד בישראל, עלייה משמעותית בהכנסות של משפחות בעזה, המצב שם השתפר. אנחנו ראינו שיפור מאוד, מבחינה חומרית היה שיפור מאוד משמעותי.
ואז הנחת?
שלפי התפיסה הרווחת, אגב, תפיסה שגם נתניהו מאוד האמין בה במשך שנים, ב-96 נתניהו דיבר על שלום כלכלי.
כן.
הוא דיבר על זה שאם נשפר את המצב הכלכלי בשטחים, אז הדברים יסתדרו.
כולנו האמנו בזה. אם רק יהיה להם טוב, מי שטוב לו לא שולח את ילדיו למות, כך אמרנו כולנו.
נכון, וזה מאוד הגיוני. וככה גם אנחנו חושבים. בשבעה באוקטובר הסיפור הזה התפוצץ בפנים. כן, אנחנו ראינו שאין שום קשר, שום תלות, בין המצב הכלכלי לבין הנכונות לבצע הדבר כזה. אבל אנחנו עדיין חושבים במושגים כאלה, ועדיין הרבה אנשים חושבים במושגים כאלה, ועדיין כל פעם שאנחנו רואים איזשהו מנהיג ג'יהאדיסט מחייך, אז אנחנו מתחברים לצד האנושי שלו, ולא לצד האידיאולוגי, שהוא הרבה יותר משמעותי.
ואומרים, הוא עכשיו, אני אגיד לך מה קראתי, אומרים, הוא עכשיו פתאום נהיה מנהיג סוריה, הוא צריך לדאוג לתזונה, לביוב, לחינוך, הוא לא היה עסוק
בדיוק מה שאמרנו על סינואר.
כן, הוא היה עסוק בלדאוג לרווחת עמו, והוא ידאג לרווחת עמו. הבנתי.
יש כאן עוד שגיאה.
בדיוק מה שאמרנו על סינואר, והתברר שבסופו של דבר סינואר, מה שהוא עשה, זה הכין את עצמו למלחמת יום הדין, שבה הוא יכבוש את כל ישראל. כן, כן.
כן, אז
עם החלוקה לקנטונים, אתה זוכר את הכתבה של...
נכון.
כן.
אז יש עוד דבר שאנחנו לוקים בו הרבה פעמים, וזה שאנחנו מסתכלים על האינטראקציה הבין אישית, ומסיקים ממנה לרמה בין קבוצתית.
מעניין,
זאת אומרת, כמו שהאדם ביולר הזה, שהוא נפגש עם נציגי חמאס, אני בטוח שהשיחה הייתה נעימה. הוא בטח אמר מה שהוא תיאר, הוא כנראה היה נכון. כנראה שהם באמת נחמדים. בשיחת פנים אל פנים, שמדברים איתם, הם מאוד נחמדים. וזה קצת הזכיר לי, יש סרט מאוד, סרט יהודי,
כן.
מאוד מעניין, שבו מראיינים את ה... מזכירות של היטלר, וגם
וואו,
את כל תהליך...
וואו, לאן הלכת?
לא, אבל זה חשוב בשביל להבין את הפער הזה.
אני איתך לחלוטין, רק אני...
ואת התהליך...
אני רק מרים דגל חשוב שמזנות ומזנים ידעו שאנחנו לא חלילה משווים בין הנאצים לבין זה.
לבין ג'ולני... לא, אבל תשמע, שניהם לא נחמדים.
כן, כן? בסדר.
אבל, שניהם, אבל זה בדיוק העניין, ששניהם לא נחמדים... מבחינת ברמה בין קבוצתית, כן? ברמה של...
אבל המזכירות, היטלר פירו אותו כאיש
מזכירות,
נחמד.
המזכירות של היטלר, ואלה שהתראינו, ואלה שהתראינו, יש מזכירה אחת שהיא בסוף הפכה להיות המזכירה הראשית שלו, שסיפרה כמה שהיא פחדה ברעיון, וכמה שהיא רעדה, ואיך הוא ניחם אותה, והרגיע אותה, וחייך אליה, וליטף אותה, והיה מאוד נחמד והבהי כלפיה. אז מה שמראה ש... ברמה בין אישית, בן אדם יכול להיות מאוד נחמד, אבל אסור להסיק מזה דברים שמעבר, במיוחד כשאתה נושא ונותן עם קבוצה, אתה לא נושא ונותן עם בן אדם.
נכון.
אתה נושא ונותן עם, נכון. עם קבוצה, עם אידיאולוגיה, ומה שבעצם מניע אותה, זה האידיאולוגיה, זה לא אם דיבור אליך בנחמדות או לא.
ושוב
אז
אולי...
אז יש הרבה מאוד הטיות שנכנסות לתוך הסיפור.
אז קודם כל, העלינו כאן הרבה הטיות, ואני חוזר אולי להטיה...
הנושא להטע... של ג'ולני כן. הוא גם חשוב, בגלל שהוא מצליח לעבוד על כל העולם, עד לפחות השבוע שבו הוא רצח 1,000 אלאווים ביום.
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים...
אנחנו לא יודעים אם זה שינה.
לא, משהו. יכול להיות שאלף אלאווים ביום זה, אתה יודע, זה בליפ והוא יחזור בו. אתה יודע, מדי פעם, כשחוטבים עצים...
יתפלק לו, כן.
כן, כשחוטבים עצים, עפים שבבים, אבל אני חושב
עפים אלאווים.
הנקודה המעניינת שאני רוצה לחזור עליה התחילה את שיחתנו כל הזמן, זה אותו עיוורון תרבותי, אותה הנחה שכולם לא בני אדם, שכולם כמוני, ואם אני מונע מזה שאני רוצה שלילדים שלי יהיה בית ספר טוב וחינוך טוב, ועתיד וכסף והצלחה, זה לא אומר שכל האנשים בדיוק דומים אליי. אפשר נכון. לחנך אותם לשם, אפשר לשאוף לשם.
לא, ישנן מוטיבציות
אבל,
אחרות.
אבל אנשים מונעים עם מוטיבציות שונות.
ישנן מוטיבציות אחרות לגמרי, אנחנו יודעים ש... בקרב הפלסטינים, יש כאלה שהמוטיבציות הן יותר לאומיות, יש כאלה שהמוטיבציות הן דתיות פונדמנטליסטיות.
גם אצלנו יש אנשים שמוטיבציה שלהם יותר לאומיות, בלי להשוות, אבל כן. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על זה, והנקודה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה, לגבי סוריה, זה למה זה לא מזיז לאף אחד.
או, וכאן זה דווקא מזכיר לי איזשהו מחקר,
כן.
מאוד מעניין, שאפילו אתה היוזם שלו, אתה זה שהעלית את הרעיון.
בדיוק.
זה המחקר פרס נובל של בועז.
זה המחקר שבגללו הוא לא מתקדם, כי בגלל שהוא שלי, אבל זה רעיון משותף של גלעד ושלי, שאנחנו איתו כבר כמעט 8 שנים.
ברצינות?
אולי 6. כן, זה בעיה.
זה בושה ממש.
הגיע הזמן שנגמור את זה. והרעיון הוא, זה נשאר במשפחה, שאם הלימות היא בתוך המשפחה, לא מתערבים. אתה לא מתערב שאלימות היא בתוך המשפחה, אתה מתערב שאלימות היא בין קבוצות. אם תחשוב על זה מהתיאוריות הפמיניסטיות, מהגל הראשון, אמרו לא, 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 לא. הפרטי או הציבורי. אני רוצה לדעת מה קורה לך בבית, ואם אתה מרביץ להשתך, זה עניין של המדינה. זה לא עניין שלך. המדינה תתערב כי זה לא בסדר.
אני לא בטוח שהמאזינים ירדו לסוף דעתך מלהרביץ בבית.
אז אני אמשיך, אין לי בעיה.
אז רגע, שנייה, בוא קצת נפרק את העניין הזה.
טוב.
מה שבועז בעצם אומר, זה שהוא לוקח את הרעיון הזה, כן, אני נותן לך קרדיט, זה הרעיון שלך, הוא לוקח את הרעיון הזה מהתחום הבין אישי. והוא אומר, בתחום הבין אישי אנחנו יודעים שאם מישהו מרביץ לילדים שלו, או שהוא מרביץ לילדים של השכנים, אנחנו נתייחס לזה בצורה שונה.
מאוד.
אנחנו פחות נכנוס אותו ונעניש אותו על מכות לילדים שלו, למרות שגם זה חמור, ונראה את זה בחומרה רבה שהוא מכה ילדים של מישהו אחר. אז הוא בעצם קופץ מכאן לרמה הבין קבוצתית, ואומר שערבים הורגים אחד את השני, לאף אחד לא אכפת. כששחורים הורגים אחד את השני, לאף אחד לא אכפת. אבל אם לבן הורג שחור, זה מעניין את העולם. ואם יהודי הורג ערבי, זה מעניין את העולם. והייתי מוסיף לזה גם, שלא רק שהבין קבוצתי יותר משמעותי מהתוך קבוצתי, אלא זה תלוי לאיזה כיוון זה הולך.
מעניין.
זאת אומרת שבגלל האידיאולוגיה הפרוגרסיבית, כן, הווקית, שבעצם היא שולטת באקדמיה ובהרבה מקומות אחרים, כשזה אדם לבן,
כן.
כשזה הלבן, הקולוניאליסט,
מכה את השחור.
כן, הוא מכה את הלא לבן, כן?
כן.
זה נחשב הרבה יותר חמור מאשר דברים שקורים בתוך הקבוצה.
אז בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית והדוגמה של הסכסוך בין סכסוך המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. רוסיה בכל ההצהרות של הפוטין אמר שוב ושוב, מה אתם רוצים ממני? זה סכסוך פנימי שלי. אנחנו רבים בינינו ובין עצמנו. מה אתם רוצים? תזוז מפה.
אז הסכסוך באוקראינה, הסכסוך, הפלישה הרוסית לאוקראינה, לא תומכת במודל שלך בכלל.
למה? מצד שני, אוקראינה אומרת שוב ושוב, לא, זה לא עניין משפחתי, אני נציג המערב, אני נציג הדמוקרטיה, אנחנו לא קשורים אל הרוסים.
אבל גם העלאווים אומרים, מה לנו ולג'יהאדיסטים המופרעים האלה, זה לא קשור אלינו בכלל.
עכשיו השאלה תקרה,
השאלה היא, איך אתה מגדיר קבוצות?
אם הם יצליחו, העלאווים, יצליחו לעשות את מה שלא הצליחו הרבה מאוד מיעוטים מוסלמים אחרים, בין מוסלמים, להגדיר לעולם, אנחנו לא הם, אנחנו לא קשורים אליהם, אז יהיה לזה קשב. אבל אם זה ייראה כמו סכסוך משפחתי, אני יודע להבדיל בין כהן ללוי אצלכם היהודים, כולם אותו דבר, זה מרביל, זה עלאווי, לא עלאווי, עזבו אותי, כולכם אותו דבר, כולכם ערבים, מה אתם רוצים ממני? תסגרו את הסכסוכים שלכם.
גם אוקראינים ורוסים מאוד מאוד דומים עד כדי חוסר יכולת להבחין ביניהם.
אלא אם כן תשאל את האוקראינים שהגדילו מאוד את הטענה עד כמה הם שונים מהרוסים. הם שינו את ההוראה בבתי ספר, אסרו על השפה הרוסית, מתוך הנחה, אנחנו לא רוסים.
אחרי המלחמה.
בהחלט.
כן,
אבל בשביל להבדיל, בשביל להגיד, אנחנו לא חלק מהקולקטיב.
אבל רוסיה הייתה השפה המדוברת ביותר באוקראינה לפני המלחמה.
וזה חלק מהעניין.
אתה מנסה להגן על התיאוריה. התיאוריה לא עובדת בהקשר של אוקראינה.
היא תמיד צודקת.
לא רק התיאוריה הזאת. אגב, הנטינגטון, שדיבר על זה שהמאבקים במאה ה-21 יהיו בין ציוויליזציות, מה שקורה בין אוקראינה ורוסיה לא מתאים גם למודל הזה, כן? שאנחנו רואים בתור ציוויליזציה את אחת
המודל שלי תמיד עובד גלעד, ואני לא אתן לעובדות לבלבל אותי.
אנחנו נעקם את הנתונים עד שהם יסתדרו.
לא אתן עובדות לבלבל אותי. ובכל זאת, אנחנו עוצרים עכשיו ועוברים לשיר נוסף מהאלבום החדש של ערן צור. ערן צור שר יחד עם קורין אלעל, זאת אומרת, שר יחד עם הקלטות שקורין אלעל את השיר שבתות וחכים לבד עד הגג, שמוכר לנו כשירום של ינקלה רוטבליט ויהודית רביץ. הגענו לדבר על הנושא הכי רגיש שיש לנו לדבר עליו היום, כמרצים באוניברסיטה.
כן, רגיש לנו.
רגיש לנו, לא רגיש למאזינים, אלא אם כן הם סטודנטים. והוא כמובן נושא של חופש ביטוי בקמפוס. שני נושאים גרמו לך לבקש להעלות אותו. האחד הוא, אני חושב שאייס זה אלה של ההגירה, נכון? עצרו עכשיו מישהו בארצות הברית?
כן, אז יש לנו כאן בעצם שני דברים שמשתלבים, גם בישראל וגם בארצות הברית, שיש בהם דמיון, אבל גם שוני מאוד גדול.
שוני מאוד גדול.
וצריך לעמוד גם על השוני.
שוני משמעותי. אז אחד זה בארץ המרצה ששכחתי את שמו האמיתי.
סבסטיאן בן דניאל.
אוקיי, אני מכיר אותו כג'ון בראון.
ג'ון בראון, כן.
ג'ון בראון הוא דמות אינטרנטית שחיה הרבה זמן, היה לה פעם אפילו בלוג, אני חושב.
חיה בטוויטר.
כן, אבל עברה לטוויטר פעם היה לה בלוג, ומביעה עמדות מאוד נחרצות. מעניין לקרוא אותה, קשה להסכים איתה. כנראה חצתה איזשהו קו הפעם בהתפתעות שלה, או
זה, זה שלו.
שלו, סליחה, הדמות. כן. הדמות, אני אתחזר לכן הדמות, ובעקבות כך האוניברסיטה כרגע השעתה את המרצה שעומד מאחורי הפסבדונים מהוראה, לא פיתרה אותו, השעתה אותו, לצורך ברור, זה מקרה אחד.
כן, בואו קצת נבין מה קורה כאן, יש כאן מרצה, אוניברסיטת בן גוריון, אגב, אוניברסיטה שתמיד הדברים האלה קורים אצלה.
תמיד זה קורה שם, נכון.
זה לא פעם ראשונה. יש שם מחלקה שלמה של מדעי המדינה, שזה שלא ישעו את כולם, זה די מפתיע.
מעניין, אוקיי.
איכשהו הם מוקד של שמאל מאוד קיצוני יחסית.
כן, כן.
ג'ון בראון, כן, סבסטיאן בן דניאל, הוא מאוד שנון.
דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
דוקטור סבסטיאן בן דניאל, הוא מאוד שנון ומצחיק ומאוד קיצוני.
כן.
וכותב דברים סופר פרובוקטיביים וקיצוניים.
מרתי, מעניין לקרוא אותו, קשה להסכים.
נכון. כשעד השבעה באוקטובר, זה הכל היה נחמד ומשעשע, עד כמה שזה יכול להיות, אבל זה לא עורר את הסערה שזה מעורר היום. היום, בתוך המציאות שאנחנו חיים בה, במיוחד כשהוא מבקר את חיילי צהל, ומכנה אותם בשמות גנאי.
הוא אומר שהוא לא קינה אותם, ולא זה, ולא ניכנס לזה עכשיו.
לא משנה. בקיצור, כמובן שמי שקפץ ישר על העניין הזה, זו תנועת אם תרצו, שהגישו תלונה לאוניברסיטה.
שלפי פסיקת בית המשפט אלן מותר לקרוא לתנועה פשיסטית, או תמשיך?
וכן. וישעו אותו מהוראה באוניברסיטה. וכאן אני חושב שמאוד מאוד חשוב לעשות את ההבחנה הנדרשת בין להגיב לתוכן של הדברים שהוא אמר, שזה לגיטימי לגמרי להגיב, וכמו שאתה אמרת שהדברים קיצוניים ושאתה לא מסכים איתם, אז גם אני לא מסכים עם הדברים שהוא כותב.
בוודאי.
אבל להשעות מרצה מהאוניברסיטה בגלל הדעות שלו, ויהיו קשות ככל שיהיו, זה דבר שהוא מאוד 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 מסוכן ומאוד בעייתי, כי איפה בדיוק אנחנו נשים את הגבול? אם מחר למשל, יקום מרצה ויגיד, אני מתנגד לעסקאות חטופים, כי השחרור של אסירים פלסטינים מסכן את ביטחון המדינה, מכל סיבה שלא תהיה, לא חשוב. כן? זה דבר שיקומם אותנו. יכעיס אותנו, אפילו יגרום לנו להגיד שהבן אדם הזה מסכן חיי אדם, נכון? בגלל שאם, זאת דעה שהיא יכולה להוביל לכך שאנשים ימותו. אבל גם אז, האם אנחנו נשאר אותו? האם אנחנו לא ניתן לאדם כזה להתבטא?
אז בואו נשחק את המשחק של האם. אם מישהו למשל היה אומר, חשבתי על זה לא מעט, ואמרו את זה אנשים, אני רוצה לשטח את עזה. אין בעזה חפים מפשע. כל מי שבעזה דינו מוות. והוא אומר את זה, מרצה, שכמובן זה נקרה, האם אז היה עילה להשעות אותו מלימודיו, בכך שהוא ממש פוגע בנו בכל מובן אפשרי, ובחוסן גם הלאומי שלנו וגם מולהג וגם יושרתו של צה"ל.
זה לא רלוונטי, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אני חושב שבחברה דמוקרטית, במיוחד באקדמיה, הפלורליזם הוא ערך עליון, והמהות של הפלורליזם זה לסבול את הבלתי נסבל. זאת אומרת, זה שעמדה של מישהו היא בלתי נסבל בעינינו, זה בסדר גמור. וחובה עלינו להגיב לעמדות הבלתי נסבלות. כן, לא הייתי משאיר את זה באוויר, הייתי מגיב לאדם כזה. אבל אסור לסתום את הפה לאנשים בגלל העמדות שלהם. איפה הסייג? יש כן סייג.
לא, חשוב להגיד, זה לא נאמר בכיתה, לפחות למיטב הבנתי, זה לא נאמר בכיתה, זה לא נאמר מול תלמידים, זה לא היה, זאת אומרת, זה לא משהו שנעשה בתוך האוניברסיטה, מתוקף תפקידו כמרצה, אפילו לא חתום על זה כשמו.
ועדיין.
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 מה הבעיה?
אם אנחנו מתייחסים כרגע למהות של הדברים שהוא אמר, בלי קשר להשעיה שלו, יש הרבה מקום לבקר אותו.
כן.
הסטודנטים שלו הם כולם, או חלק גדול ממילואימניקים, הם משרתים בעזה, כל הדור הזה של הסטודנטים שהוא מלמד חוו דברים בלתי נתפסים בשנתיים האחרונות.
כן.
לבוא ולומר דברים כאלה, ולא משנה באיזה פורום, זה הכי מעט שאפשר לומר על זה, זה שזה חוסר רגישות קיצוני, וזה אפילו יותר מזה. כן? זה בהחלט צריך להגיב לזה. בהחלט יש מקום לגנות אותו, ויש מקום אפילו בכיתה, כן, סטודנטים יכולים למחות נגדו, לעשות כל דבר, זה בסדר גמור לא לקבל את הדברים. אבל להשעות אותו, זאת אומרת להגיד שהדעות האלה אי אפשר להשמיע אותן באוניברסיטה בישראל, זה כבר, זה ללכת מאוד מאוד רחוק ולמקום מסוכן, כי איפה בדיוק עובר הקו?
כן.
ואני אגיד איפה עובר הקו, יש חוקים.
אוקיי, איפה עובר הקו, גלעד? בוא נשמע.
אם אתה בא ואתה אומר, ואתה קורא באופן ישיר לפגוע באדם אחר,
אוקיי.
זה חצייה של קו אדום, כי כאן אתה מסכן באופן ישיר חיים של אחרים.
זאת אומרת...
זה אחרת, מאשר להביע דעה שאולי ההשלכה שלה תהיה פגיעה באנשים אחרים, זה לא אותו דבר.
אוקיי.
אבל לקרוא באופן ישיר לפגיעה במישהו אחר...
זאת אומרת, מי שאומר להרוג את כל הפלסטינים זה בסדר, אלא אם כן הוא אומר להרוג את מוסטפה אבו ג'וברני, שגר ברחוב אז ה-13. זה מה שאתה אומר, אני שואל, אני בכוונה מקצין פה.
אז מכיוון שאני לא, מכיוון שאני לא משפטן, אני לא יודע לענות על איפה בדיוק עובר הקו. כן? ברור ששני הדברים הם חמורים מאוד, אבל השני הוא מאוד ספציפי. זאת אומרת, השני יכול להוביל באמת... לפגיעה באחר.
גם הראשון יכול להוביל. אתה שולח את תלמידיך, לכו ותחסלו בלי לחשוב שזה באמת פוגע בצהל. כי הרי הטענה שלנו מולהג מול העולם, שאנחנו לא הם.
אבל מה שאמרת עכשיו, זה טיעון לא רלוונטי בעיניי.
אוקיי.
אם זה פוגע בצהל או בהסברה הישראלית, זה לא, עדיין לאדם מותר לבטא דעתו, גם אם מישהו אחר חושב שזה פוגע במשהו, זה לא...
אני רק מנסה לייצר את הטענה שעל האחד לא משאים ועל השני כן משאים.
אני לא יודע איפה עובר הקו האדום הזה שפגיעה באחר. הרבה פעמים אנשים שאומרים לשטח את עזה וכל מיני דברים מהסוג הזה, לא באמת מתכוונים לזה, אלא זה מין ונטילציה של כעס.
אולי גם הוא לא התכוון במילים המזעזעות שהוא תיאר באמת חיילי צה"ל.
אז הוא יכול להתנצל. בסדר, אז הוא יכול להתנצל. אבל לא צריך להשעות אותו. לא צריך להשעות אותו לדברים כאלה.
אני מודה שאני רוצה רגע לקחת דעה הפוכה. לא נעימה לי, מאוד לא נוחה לי. ואני חושב על מה הייתי עושה לו אני הייתי הנהלת האוניברסיטה בסיטואציה הזאת, שהכל מתפוצץ, ואם הפתרון הלא נכון לפעמים הוא לא להיות צודק, אלא להיות חכם, ולהגיד, אל תבוא לכיתה לשבועיים עד שהעסק יירגע. לא יודע, אני מתלבט בני עצמי, אני מבין את הבעייתיות, שזה בסד שני, אני גם מבין את הבעייתיות של הכיתה תימשך, וכל מה שיהיה בזה צעקות ומלחמה ולא למידה.
כן. זה באמת בעיה. אני כן חושב שהאוניברסיטה יכולה לדרוש ממנו להבהיר את הדברים, במיוחד בגלל שהוא אמר שהוא לא התכוון בדיוק לך שהבינו את זה, וכן כל מיני דברים מהסוג הזה, אוקיי, תעמוד מול הכיתה ותסביר.
כן.
אבל אל תשאיר את זה באוויר, ואולי דווקא הדרך להרגיע היא לא לחכות שבועיים בזמן שכולם עוברים פרקולציה עם העניין כן. הזה, אלא דווקא ישר לעמוד מול הכיתה ולהגיד את הדברים כמו שהם.
מעניין, ובוא נקצר קו חד מזה לעומת מה שקורה עכשיו בארצות הברית.
בארצות הברית קורה משהו דומה, אבל שונה. בארצות הברית, בפעם הראשונה, תפסו סטודנט פלסטיני עם גרין קארד, מישהו שלא אזרח, ועומדים לגרש אותו.
רשויות ההגירה, שזה ה-ICE.
כן, רשויות ההגירה תפסו אותו, וכן, מפסיקים את הלימודים שלו, ויזרקו אותו מהמדינה. זה מצב שהוא שונה, יש דמיון מסוים לגבי השאלה של חופש הביטוי, שתכף ניגע בה, אבל יש כאן עוד עניין, שדווקא בתור מי שהיה סטודנט באוניברסיטה האמריקאית, בסטטוס הזה של, כן, של להיות זר, שמותר לו ללמוד, אבל הוא, יש מגבלה... כן, אורח, אתה בכל זאת אורח. זאת אומרת, אני הבנתי תמיד, שאני נמצא שם בתור אורח, שזה לא מקום שבו אני יכול לעשות... מה שאני רוצה, ושאולי אין לי את אותן זכויות, את אותן זכויות שיש לסטודנטים לזכות אמריקאית. אז יש את הנקודה הזאת, כי גם, ויש את הנקודה השנייה, שזה מה בדיוק קרה בקמפוסים האמריקאים. אם השאלה הייתה רק שאלה של הפגנות,
אוקיי.
אז הייתי אומר שבדיוק מה שאמרתי לגבי הג'ון בראון, כן, סבסטיאן בן דניאל בארץ, תקף גם לגבי כל סטודנט פלסטיני, פרו-פלסטיני בארצות הברית. אבל יש הבדל אחד מאוד משמעותי. וההבדל המשמעותי הוא שבארצות הברית הדברים הגיעו לידי כך שסטודנטים יהודים הרגישו מאוימים, סטודנטים יהודים נמנעו מלהגיע לקמפוס.
כן, ממש.
הם פחדו לעבור.
אפילו אנשי סגל, אני יכול להעיד לך שהודיעו שהם לא מגיעים לכיתה, אלא אם כן תהיה להם הבטחה, כי הם לא מוכנים לסכן את עצמם.
הרבה אנשים פחדו להגיע.
ובצדק, אתה לא מסכן את עצמך שאתה הולך לעבודה.
וגם לא יוכלו לעבור דרך אזורים מרכזיים. עכשיו, היו כל מיני מקרים שהיו קיצוניים במיוחד. היה בקופר יוניון, היה מקרה של סטודנטים יהודים שהיו צריכים להסתגר בספרייה, בזמן שהמון צובע עליהם.
זה ממש נשמע אירוע היסטורי.
כן, כן, זה ממש היה פוגרומים כאלה. אז זה כבר חצייה של הקו האדום.
ברור.
זאת אומרת, להפגין, זה סבבה. לבטא את הדעה שלך, זה סבבה. לפגוע באחרים, לאיים על אחרים, לגרום לזה שאחרים יפחדו להסתובב, או להראות סממנים לאומיים או דתיים שלהם, זה כבר מזמן עבר את הקו האדום, זה כבר סיפור אחר. מה שכן, השאלה היא עד כמה אותו סטודנט פלסטיני שמגורש, מעורב בדברים האלה.
אין לי מושג, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה ההבדל בין זה לבין הפיקט ליין? אתה מכיר את הפיקט ליין האמריקאי המפורסם, העובדים יוצאים, עושים פיקט ליין, no more, we won't go, לא מרשים לאף אחד להיכנס.
אבל זה מצוין.
למה זה בסדר וזה אסור? כי
קודם כל, זה הפגנה חוקית.
אוקיי.
זה הפגנה חוקית, היא לא אלימה, היא לא פוגעת באף אחד.
היא גם לא מפלה, גלעד.
והיא לא מפלה.
כשאתה עומד בחוץ עם פיקט ליין, אומר, אף אחד לא ייכנס, כי אנחנו בשביתה, אתה לא אומר, ערבים כן, יהודים לא, או הפוך. אתה גם לא אומר, עומד עם שלט שמכוון ספציפית נגד איקס מאנשים. אתה יכול להיות שאני בעד שביתה ונגד שביתה, אבל זה לא קשור אל המגדר שלי, ללאום שלי, לדת שלי.
כן,
זה
אבל כאן
כללי.
אני יש שנייה פרקליטו של השטן,
okay.
ואני אגיד שהארגונים הפרו-פלסטינים שעושים את ההפגנות בארצות הברית, יגידו, יש בינינו הרבה יהודים, אז אנחנו לא מפלים אף אחד. אנחנו, זה לא שאנחנו לא נותנים ליהודים להיכנס, אנחנו לא נותנים לציונים אוכלי תינוקות פלסטינים להיכנס.
כן, וברגע שאמרת ציונים, שנינו כבר מכירים את את המכונת המכבסה הזאת, שאתה הבאת את הציון, שכמה אחוז מיהודי העולם רואים את המרחשים כציונים?
לא, תראה, אנחנו יודעים שיותר מחצי מיהודי העולם חיים פה בישראל, ומתוך, נגיד, היהודים האמריקאים, שזה חלק מאוד גדול ממה שנשאר, 80% מגדירים את ישראל כמרכיב מאוד משמעותי בזהות שלהם. כן, אז
ובכך חיבסת את העניין.
כן.
אני אוהב ערבים, אבל
לא, אבל העניין החשוב כאן זה באמת האלימות והאיום, וזה שאנשים לא מרגישים חופשי להסתובב בקמפוסים שהם לומדים ועובדים בהם.
כן, אבל גלעד, אני רוצה רגע לחזור לסיפור ג'ון בראון. אני חושב שיש עוד משהו מסיפור ג'ון בראון שהוא מאוד מעניין. והוא העובדה ש אם תרצו, מצליחים להכניס לפחד.
בהחלט.
מצליחים להכניס לפחד. ואם אני ואתה נשקול פעמיים את מילותינו, זה לא רק כי תמיד צריך לדעת מה אתה אומר, בטח בתפקיד, אבל אתה צריך לדעת שאתה יכול לומר את מה שאתה חושב, בלי חילו רעדה. והעובדה שכל אחד מאיתנו מתחיל לחשוב, רגע, 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 אולי מכך יפרשו שאמרתי כך ולא אחרת, ואני צריך לשאול פעם את עצמי, האם מותר לי להגיד את זה ואת זה, זה מתחיל להיות מסוכן.
זה מסוכן, זה מפחיד, אבל כאן צריך להגיד, בסקרים שאנחנו עושים לאורך השנים, כן, אנחנו, יש לנו סקרים רציפים מ-2018, ב-2018 משהו כמו 50% מהציבור היהודי הגדיר את עצמו כימני, היום 66% מגדירים את עצמם כימנים, אז יש עלייה מאוד משמעותית, לא בגלל השבעה באוקטובר, אנחנו רואים את העלייה לאורך השנים, יש ממש עלייה קונסיסטנטית, קבועה, שהגיעה בינתיים ל-66%.
שלא קשור למגמות דמוגרפיות, היא משהו עמוק יותר?
תשמע, לא היו כאלה מגמות דמוגרפיות דרמטיות מ-2018, זה קשור לתהליכים פוליטיים שקורים, כן, כולל הממשלה הנוכחית. 66% מגדירים את עצמם כימנים, וזה אומר שלארגונים כמו אם תרצו, יש רוח גבית, שלא הייתה להם בעבר.
והרוח הגבית הזאת יכולה להוביל אותנו לשתיקה מסוכנת, כי שקט הוא רפש.
אנחנו לא נשתוק אבל.
חמוצים, לא תחסמו אותנו. אז תודה רבה לכם, אנחנו היינו חמוצים, נהיה כאן גם בשבוע הבא, כן גלעד, נהיה כאן?
בהחלט.
יופי, ביום שני בשעה 4:106.2 FM, ניתן לשמוע אותנו בכל מקום בו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, בחנויות המובחרות. נודה לכם, תעשו לנו לייק, ואם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו מאוד להגיע לאנשים נוספים, אתם מוזמנים להפיץ אותנו לכל מקום. ומשפט סיכום שלך, גלעד, יש לנו 9 שניות, 8?
תשקלת אותי.
תהיו חזקים, ואני תמיד אומר את שלי, תמשיכו להפגין, זה חשוב לכולנו. תהיו חזקים.